מסכת חולין דף יוד דלת. מתניתין, השוחט בשבת ויום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אדם ששחט בהמה בשבת, או שחטה ביום הכיפורים, אפילו שאדם הזה עבר עבירה חמורה, אדם ששחט בשבת, אם הוא עשה את זה במזיד, חייב סקילה. אם הוא עשה את זה במזיד, אבל בלי עדים והתראה, הקופנים ענו שקרת. ואדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים, אפילו אם זה היה בעדים והתראה, אין לו עונש שמיטה, אבל מכל מקום יש לו עונש קרת. ואם כן, אדם הזה שחט בשבת יום הכיפורים, לכאורה הוא עבר עבירה חמורה שהוא מתחייב בנפשו. אומר התנא, אף על פי כן, אין קשר בין זה לבין השחיטה. השחיטה שלו היא כשרה ומותר לאכול מהבשר הזה. גמרא, אמר רב הונא, דרש חייה ברב משמה דרב. אסורה באכילה ליומה. ונסבין חבריה לממר, רבי יהודה היא. אמר רב הונא, חייה בנו של רב דרש משמו של אביו רב, שאומנם המשנה אמרה שהשוחט בשבת יום הכיפורים שחיטתו כשרה, אבל זה רק למוצאי שבת. אבל ביום השבת עצמה אסור לאדם לאכול מזה, אפילו כמובן בלי בישול. לא אי אפשר לבשל בשבת, אבל הוא רוצה לאכול את זה בלי בישול, בעוד בשר חי, גם כן אף פי כן הדבר הזה אסור. ונסבין חבריה, החברים בית המדרש תפסו והבינו שרב שאמר כך, מפני שהוא מפרש ומדקדק ומוכיח שמשנתנו הולכת כדעת רבי יהודה. ולפי דעת רבי יהודה, אכן, זה הבהמה הזו אסור לאכול מנה בשבת. לכן, רב אמר שאסור לאכול בשבת. כלומר, יש תנאים אחרים שפי דעתם מן החינמי, יהיה מותר לאכול מזה גם בשבת. שואלת הגמרא, היי רבי יהודה, על איזה רבי יהודה רב מתכוון שלפי דבריו שם יהיה אסור לאכול מהשחיטה הזו, מהבהמה שנשחטה בשבת? אמר רבי אבא, רבי יהודה דהכנה דתנן, מחתכין את הדילועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, לפי שאינה מן המוכן. אלמה, כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. חנמי, כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. אמר רבי אבא, איזה רבי יהודה זה? זה רבי יהודה שאומר שדבר שלא חשבנו עליו מאתמול, ממילא יש בו איסור של מוקצה, הדבר הזה לא היה מוכן. שהרי הבריתה אומרת ככה, שהמשנה אומרת ככה, אדם שיש לו דילועין, שכבר קצצו אותם, תלשו אותם מלפני השבת, אז מותר לאדם לחתוך את הדילועין לפני בהמה. אני לא אומר שזה טרחה יתרה, אלא מותר לחתוך את הדילועין לפני בהמה, מכיוון שאם לא תחתוך, מה לא תוכל לאכול. וכן, בהמה שמתה ביום שבת, נעשתה נבלה, אומר התנא, מותר לחתוך את הנבלה הזו, ולתת זה לכלבים שיוכלו. ואילו רבי יהודה סובר, שאם הבהמה הזו לא הייתה נבלה מערב שבת, היא אסורה. למה? כיוון שהיא מוקצה. אדם לפני השבת לא חשב שהבהמה הזו תמות, ולכן היא לא היה בדעתו לאכול ממנה. אז כיוון שכך, עכשיו שנעשתה ראויה, אף כן יש עליה הדין שמוקצה אינה מן המוכן. זה דברי רבי יהודה שם. והוא הדין בענייננו, אותה הבהמה הזו שאדם שחט אותה בשבת, כיוון שבקצת שבת הבהמה הזו הייתה חיה, אז אם כן מלא היא לא הייתה עומדת לשחיטה ולאכילה. עכשיו שאדם שחט אותה, יש פה בעיה של מוקצה, זה לא מן המוכן, ולכן לפי רבי יהודה אסור לאכול את זה בשבת. אמר לאביי מדמי, הטעם מעיקרה מוכן לאדם, והשתה מוכן לכלבים. החה מעיקרה מוכן לאדם, והשתה מוכן לאדם. אומר לו אביי לרבי אבא, איך אתה לומד משם שלפי דעת רבי יהודה אדם שחט בהמה יהיה אסור לאכול מנה בשבת, מפני שהדבר הזה הוא מוקצה? יש הבדל, שמה לגבי הנבלה, ביום שישי, כאשר הבהמה הייתה חיה, למה הייתה מיועדת? לצורך האדם. האדם לא ייקח בהמה שהיא ראויה לאכילה לאדם, וייתן אותה לכלבים, ודאי שלא. רק ביום השבת, כיוון שהבהמה מתה, וכבר אי אפשר לאדם שיוכל אותה, ממילא האדם משליך את זה לכלבים. אז נעשה פה שינוי. זה נקרא באמת מוקצה. האדם מיום שישי מקצה ומסיח דעתו שלא להשתמש לצורך הכלבים. לפיכך עכשיו בשבת פתאום נעשה ראוי לכלבים. זה נקרא לא היה מוכן, זה נקרא מוקצה. ולכן רבי יהודה אסר. מה שאין כן, לגבי בהמה שאדם שחט אותה, אין פה שום שינוי. מלפני השבת הייתה מיועדת ומוכנת לצורך האדם. גם עכשיו כששחט אותה, היא מיועדת ומוכנת לצורך האדם. כך או כך, צורך האדם, כן, מה שייך להגיד בזה מוקצה, האדם הסיח דעתו, לא נכון? לפני השבת היה מוכן צורך האדם, גם עכשיו כששחט, מוכן צורך האדם, אז אין פה שום מוקצה ושום חוסר הכנה, ומנה לך שרבי יהודה יאסור בחי גוונה מטעם מוקצה. עונה לו רבי אבא, מסברת בהמה בחייה לאכילה עומדת, בהמה בחייה לגדל עומדת. אומר לו רבי אבא, אמנם בערב שבת זה מיועד צורך האדם, אבל זה מה צורך האדם? וכי זה מיועד לאכילה לאדם? לא. האדם משתמש בזה, בהמה שהיא חיה, לגדל ולדות. אם כן, לא הייתה מיועדת לאכילה לאדם. עכשיו, שביום שבת נשחתה, כבר לא מיועד יותר לגדל ולדות, רק עכשיו נעשית ראויה לאכילה לאדם, לכן נוצר פה שינוי. כיוון שבערב שבת, ביום שישי, זה לא היה מיועד לאכילה לאדם, לכן זה נחשב מוקצה, ורבי יהודה אוסר את זה. יחי, בהמה לרבי יהודה ביום טוב, יחי שחתינן. אמרו, אם אתה אומר לי שבהמה, בחייה, היא לא נחשבת עומדת לאכילה לאדם, ולכן נשחתה, כי בכל יש פה מוקצה. אם כן, כל בהמה ששוחטים אותה ביום טוב, הרי יש משנה מסכת ביצה שמה, שאפי דעת רבי יהודה אומר שאין שוחטין את המדבריות, אבל שוחטין את הביתות. כלומר, יהיו כאלה אנשים שמביאים את הבהמות שלהם לרועים, שיקחו אותם למדבר, לרעות אותם, ופעם בכמה זמן הם באים. בדרך כלל לא באים לתוך העיר. אלה, אם באו ביום טוב, סודם לשחוט אותם. אבל בהמה רגילה שנמצאת בתוך העיר, מותר גם לקחת אותה ושחוט אותה ביום טוב. לכאורה תגיד, כיוון שלא חשבת עליה מלפני השבת, לפני יום טוב, סליחה, לפני יום טוב לשחוט אותה, אם כן, היא הייתה מוקצה, כי הייתה בערב יום טוב מיועדת בשביל לגדל ולדות. ועכשיו, נכון מותר לשחוט ביום טוב, אבל מכל מקום, היא מוקצה. איך מותר לשחוט ביום טוב וגם לאכול את הבשר שלה ביום טוב? אלא הכוכח, שבהמה מיועדת גם לאכילה. אמר לו, עומדת לאכילה ועומדת לגדל. נשחתה, הובררה די לאכילה עומדת. לא נשחתה, הובררה די לגדל עומדת. עונה לו רבי אבא, בהמה בערב יום טוב היא עומדת גם לאכילה וגם לגדל ולדות. ממילא, ביום טוב, כיוון שצריך, שמותר לשחוט ביום טוב, מלא, אני אומר, כאשר נעשה עכשיו המעשה הזה, הוברר הדבר למפריע שאתמול היא הייתה עומדת בשביל לאכילה. ולפיכך, כיוון שנשחתה, אז אמר לא היה פה מוקצה, מעיקרה זה מיועד לאכילה. אבל אם היא לא נשחתה, אז זה הוברר שזה לגדל ולדות עומדת. מה שאין כן לגבי בהמה בשבת, כיוון שהיא לא הייתה עומדת לשחט בשבת. עשו לשחוט הרי בשבת. לפיכך, אני אומר שבערב שבת למה בהמה מיועדת אך ורק בשביל לגדל ולדות. לפיכך, אם אדם שחט את זה בשבת, כיוון שזה לא היה עומד לאכילה, לפיכך זה נחשב שיש פה איסור של מוקצה. מקשה הגמרא, והליטלה לרבי יהודה ברירה. הפירוש שלך רבי הבא, אתה מסביר שלגבי שבת, כיוון שבהמה אסור לשחוטה בשבת, לכן מיום שישי, אם לא נשחטה ביום שישי, אני אומר שהיא עומדת לגדל ולדות. אם נשחטה בחוץ בשבת, אני אומר שזה מוקצה. אבל ביום טוב, כיוון שבער יום טוב הוא עומד לשתי אופנים, או לשחיטה או לגדל ולדות, אם נשחת ביום טוב, כי מותר לשחות ביום טוב, התברר הדבר למפרע, הידי המעשה, הידי המעשה הזה שכבר מאתמול היא הייתה עומדת בשביל להכילה, ואכן בזה איסור מוקצה. זה נקרא דבר הזה יש ברירה. כלומר, אני אומר שכאשר נעשה עכשיו מעשה מסוים, הוברר הדבר, התגלה הדבר למפרע, שמאתמול זה היה עומד לכך וכך. עכשיו הגמרא, והרי רבי יהודה יודעים, שאין את הסברה של ברירה. הוא לא אומר שהוברר הדבר למפרע על פי המעשה שנעשה היום. ואם כן, אי אפשר לומר שלמה ביום טוב זה מותר באכילה, מפני שכיוון שישחד ביום טוב, הוברר הדבר למפרע שהוא היה עומד לאכילה. לא אומרים כדבר הזה. אם כן, בזה הוא דוחה את התירוץ של רבי אבא. עכשיו הגמרא שואלת, מנהלן, נהלנות ההסבר הזה, והיסוד הזה שאתה מניח שרבי יהודה אין לו את הסברה שברירה. אלי מעמיד איתני, הלוקח יין בין הקוטיים, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי אין תרומה. עשרה מעשר ראשון, שעה מעשר שני, ומחל ושותם יד דברי רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון עשרין. מת הגמרא, אם תאמר לי שעומדים את זה מה שכתוב, הלוקח יין בין הקוטיים, זה יותר גרוע מאדם שלוקח יין מעם הארץ, שם זה עכשיו דמי. אדם שלוקח יין בין הקוטים, עכשיו כלוקח טבל ודאי. ולכן, הוא צריך לעשות מזה מעשר. ואם אין לו כלים כדי להפריש ולהניח בתוכם תרומת המעשר, או שעכשיו ערב שבת, הזמן דחוק, אין לו זמן להפריש, אז הוא יכול רק לקרוא שם, ואחרי השבת הוא ייקח חלק מהיין וישים את זה בתוכו. מה הוא אומר? הוא אומר שני לוגין שעת להפריש. למשל, יש כאן 100 לוגין של יין. אז תרומה גדולה, עין בינונית, 1/50. מתוך 100 לוגין, צריך להפריש שני לוגין. אז הוא אומר, שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי זה עכשיו תרומה גדולה. אחר כך, כל מה שיש, כל מה שנשאר כאן, 10% מזה, זה מעשר ראשון. ככה צריך להפריש ממה שנשאר אחרי התרומה גדולה, 10% זה מעשר ראשון. אז היא הפריש 10% מעשר ראשון, נשאר לך 90. עכשיו, 9, בעצם 9% זה בעצם מעשר מתוך מה שנשאר. אז זה 9% האלו הם מעשר שני. הוא מחל ושותה מיד. מיד יכול לחלל את אותם ה9% האלו של היין שיש פה על מטבע, ויכול להתחיל לשתות. ואז אחרי השבת, או כאשר יהיה לו כלי, אז ייקח כלי וישים בתוכו שני לוגין עבור תרומה גדולה, ועוד כלי אחר ישים בתוכו 10 לוגין עבור מעשה ראשון. ואף על פי שעכשיו הוא עדיין עוד לא יפריש, מכל מקום, התרומה חלה כבר מהרגע הזה, ביום שישי, על אותם הלוגין של היין שיפריש למחורת. כשהוא יפריש למחורת את הלוגין האלו, התברר שכבר אתמול ביום שישי כשהוא יפריש, על הלוגין האלו הוא קרא שהם תרומה. זה נקרא עוברר הדבר למפרע. ואילו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כך. למה הם אוסרים? נראה מפני שהם סוברים שלא אומרים כאשר הוא יפריש את היין, אני אומר שעוברר הדבר למפרע שעל היין הזה הוא אמר אתמול שיהיה תרומה. לא כך. אלא אני אומר שבשעה שהוא אמר שני לוגין שנעתיד להפריש, שני לוגין פה נעשו תרומה, איפה הם? לא ברור, הכל מעורב. ואם עכשיו הוא שותה יין לפני שהוא יפריש ולקח, יכול להיות שהוא שותה בעצם גם מהיין של התרומה, כי לא אומרים עוברר הדבר למפריע. כאן למען שרבי יהודה סובר שלאמרינה סברת ברירה. הגמרא דוחה. התם כתקתן לטעמה, אמרו לו לרבי מאיר, אי אתה מודה שמי בקע הנוד נמצא שותה תבלין למפריע? אמר להן, לכשהיא בקע. תגמרה שמה, הטעמם של רבי יהודה וחבריו שאוסרים, זה לא בטעם שאוסרים שאין ברירה, אלא כמו שכתוב שם משנה, שאמרו לרבי מאיר, איך אתה מתיר לעשות דבר כזה? הרי אולי ייבקע הנוד של היין, הכלי הזה של היין ייבקע, וממילא נמצא שהוא בעצם לא יפריש שני לוגין, לא יפריש עוד 10% בשביל מעשר ראשון, 9% על מעשר שני. ואם כן נמצא שכל מה שהוא אמר אתמול שהוא קורא שם שתרומה מעשר, זה לא חל בכלל, כי הוא לא יפריש. ואם כן נמצא ששתה בעצם טבל גמור, אז איך אתה מתיר דבר כזה? רבי מאיר אמר להם, כשיבקע נדבר אז. כלומר, אני לא חושש שמי יבקע עוד. מה רואים מכאן? גם הם מסכימים לסברה שיש ברירה. אלא שהם טוענים שיש בעיה אחרת, שמי יבקע. אז מכאן אי אפשר לומר שרבי יהודה אומר שאין ברירה. אז מה המקור? שרבי יהודה אכן ליטלה ברירה. אלא מדיטני איו, יש חכם שקוראים לו איו, והוא הביא ברייתא. דתני איו, רבי יהודה אומר, אין אדם מתניע שני דברים כאחד, אלא אם בחכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב, ואילו לכאן ולכאן, לא, הבינן בה, מה ישנה לכאן ולכאן דלה, דאין ברירה, מזרח ומערב נמי, אין ברירה, ואמר רבי יוחנן, הוא כבר בחכם. נת הגמרא, האמורה הזה היו הביא ברייתא שכתוב בכך. יש הלכה שאומרת שהאדם יכול לעשות תנאי על העירוב שלו. הרי אדם מותר לו ללכת מחוץ לעיר, 2,000 מייל רוח, 2,000 מייל לצד מזרח, 2,000 מייל לצד מערב, 2,000 מייל לצד צפון, 2,000 מייל לצד דרום. אבל אם האדם הזה רוצה ללכת לצד מזרח, לא 2,000 מייל, אלא 4,000 מייל, מה הוא עושה? הוא מניח איזה עירוב, מניח לחם בסוף 2,000 מצד מזרח, והוא אומר שמה באותו המקום של לחם, שם אני בעצם קונה שביטה, כביכול שם המגורים שלי, זו העיר שלי, ואז מותר לו ללכת מהעיר 4,000 ממה. למה? כי כביכול העיר, המקום שבו הוא נמצא זה מקום שהוא נמצא את העירוב, שזה 2,000 ממה לצד מזרח מהעיר, שמה זה הבית שלו, ואז מותר ללכת 2,000 מה עוד יותר מזרחה, ועוד 2,000 מה מערבה שבעצם הוא מגיע עד העיר, ואז הוא יכול להיות בעיר, ולכת לצד מזרח 4,000 מה ביום שבת או ביום טוב. עכשיו, אם האדם הזה לא יודע, האם חכם שבא מגיע ממקום רחוק, והוא עומד להגיע מקום שסמוך לעיר, ולתת שם דרשה ביום טוב, אבל לא יודע האם זה בצד מזרח או שזה בצד מערב, לאיזה צד מהעיר הוא מגיע. אז אומר התנא שהוא יכול להניח עירוב גם בצד מזרח של העיר וגם בצד מערב של העיר, והוא אומר אם החכם יבוא לצד מזרח, אז העירוב שלו במזרח הוא זה שיתפוס, שם העירוב שלי יקנה לשביטה. ואז כשיוודע לו ביום שבת, ביום טוב, שהוא באמת הגיע מצד מזרח, הולך לשם 4,000 ימה כדי לשמוע את השיעור שלו. ואם יתברר לו ביום טוב שזה החכם הגיע לצד מערב, ממילא הוא ילך לצד מערב 4,000 ימה כדי לשמוע את השיעור. ויותר מזה, אם האדם הזה הוא אומר שמעתי שבאים שני חכמים, אחד ממזרח ואחד מצד מערב, ואני עדיין לא החלטתי לאיזה שיעור אני רוצה ללכת של החכם הזה, של החכם הזה, אז יכול גם כן לעשות תנאי, לעשות עירוב מצד מזרח וצד מערב, ולעשות תנאי. אם מחר אני ארצה ללכת צד מזרח, אז שם זה יקנה לי היום שביטה. ואם אני ארצה מחר להחליט ללכת צד מערב, אז אותו עירוב ששמתי בצד מערב, זה יקנה לי היום שביטה. כלומר, מחר יתברר, על פי מה שאני ארצה, על פי זה יתברר למפרע, איזה המקום שהוא קנה לשביטה, איזה עירוב קנה לשביטה. זה דעת התנא שם. אבל היום אומר שברייתא כתוב, רבי יהודה אומר, אין אדם מתניע על שני דברים כאחד. הוא לא יכול להגיד על שני חכמים, אחד מזרח, אחד מערב, מחר מקום שאני ארצה, אז שם בעצם יקנה לי כבר מהיום העירוב הזה. אי אפשר דבר כזה. אלא אם בחכם למזרח, אז זה יכול להרסות שעירובי על המזרח. למערב, עירו למערב. אבל אם זה שני חכמים באו לכאן, לכאן, על פי מה שהוא ירצה, זה לא מועיל. והבינן בה, כשהביא את ברייתא הזו, הקשנו ונסענו ונתנו בדבר. לא מובן. למה אם באים שני חכמים, אחד למזרח ואחד למערב, רבי יהודה אומר, אי אפשר להסעים עירו למזרח ולמערב, ולומר שאני, מה שאני אחליט מחר, מה שאני אחליט, לאיפה אני רוצה ללכת, אז ממילא למפרע אותו עירוש שהנחתי בצד ההוא, אז יקנה לשביטה. למה לא אומרים כך? כי רבי יהודה סובר שלא אומרים הוברר הדבר למפרע. אין לו את הסברה של ברירה. אם כך, גם כאשר בא חכם אחד בלבד, ואנחנו לא יודעים לאיפה הוא עומד להגיע, הוא בא בדרך מולנו, הוא בא למשל מצד צפון, אנחנו לא יודעים איפה הוא עומד לפנות, לצד מזרח או לצד מערב, לא יודעים לאיפה הוא עומד לפנות. אם כן, איך מועיל בחי גוונה, זה רק חכם אחד, איך מועיל, רבי יהודה מסכים בדבר הזה, שהוא יכול לעשות תנאי ולומר, אם הוא בא לצד מזרח, אז הנה חינמי, הערוב שצד מזרח קונה. ואם הוא יבוא לצד מערב, הערוב שצד מערב קונה, איך יכול לעשות דבר כזה? הרי גם כן, לא אומרים שאם בסופו של דבר החכם הזה יגיע לצד מזרח, יקנה לערוב שצד מזרח. לא. אתה אומר בעצם שיתברר הדבר למפריע, שם יקנה. אי אפשר. צריך שעכשיו, בשעה שאתה מניח את הערוב, כבר יהיה לך ידיעה. וענה הזה רבי יוחנן, שאכן ברשע, כשבא חכם אחד, אין הכוונה של רבי יהודה להתיר, גם כאשר עדיין החכם לא הגיע לצד מזרח או לצד מערב. לא. רבי יהודה התיר רק כאשר כבר בא החכם. אלא שהאדם שמניח את העירוב לא יודע לאיפה החכם הגיע, האם הוא הגיע עכשיו כבר לצד מזרח של העיר או לצד מערב של העיר. לכן הוא מניח שני עירובים. והוא אומר, מחר אני אדע לאיפה החכם הגיע. אבל הידיעה שהיא לא משנה את המציאות. אני אומר, איפה שכרגע כבר נמצא החכם, זה העירוש שלי, יקנה שם באותו הצד. איזה מזרח, מזרח, מערב, מערב. אז במציאות, ברגע זה, כבר העירוב בצד שהחכם נמצא, הוא כבר קנה, כי החכם כבר נמצא שם. אלא שהוא בצורה אישית לא יודע, זה לא נקרא ברירה למפרע. ברירה למפרע, פרושה של דבר, שהאדם הזה עכשיו, עדיין לא קרה במציאות המקרה. כלומר, על פי מה שיהיה בהמשך, אז למפרע יחול. זה, לפי דעת רבי יהודה, אי אפשר לעשות. אין הבדל בין אם זה שני חכמים, והוא אומר, לפי מה שנרצה, מחר זה יחול, או שיש אפילו חכם אחד, עדיין לא הגיע לא למזרח ולא למערב, ואומר, כאשר יגיע חכם ממילא למפרע, יחול העירוב, זה לא מועיל. למה? כי רבי יהודה סובר שאין לו סברה של ברירה. רק כאשר חכם כבר הגיע, כבר בא חכם, רק הוא לא יודע איפה החכם הזה נמצא, בזה בלבד אמר רבי יוחנן, אומר רבי יהודה על זה, שינכן עמי, שהעירוב שלו יחול. מה רואים מכאן בסיכום? שרבי יהודה אין לו סברה של ברירה. אז אם כן מה שאמר רבי למעלה, זה המקור לכך. אם כן חוזר חזרה השאלה, היכן מצינו סברת רבי יהודה, שלפי דבריו, השוחט בשבת, יהיה אסור לאכול את זה. אלא אמר רבי יוסף, רבי יהודה דקלים היא, דתנן, כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהן ניטלים, ובלבד שיהיו עושית מעין מלאכה, שברי ערבה לחסות בהן פי חבית, שברי זכוכית לחסות בהן פי הפח. רבי יהודה אומר, ובלבד שיהיו עושין מעין מלאכתן, שברי ערבה לסלוק לתוכן מקפא, שברי זכוכית לסלוק לתוכן שמן. מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרת לה, על מה? כיוון דלה איתכן מאתמול להך מלאכה אסיר. החנמי, כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. אלא אומר רב יוסף, המקור הוא ממקום אחר. כתוב, כל הכלים הניטלים בשבת, כלי שמלאכתו ליתר, תרתתתו בשבת. אם הוא נשבר, הדין שלו, שמותר אותו שברים האלה, ובתנאי, שזה על כל פנים ראוי עדיין לשימוש כלשהו. כגון, שברי ערבה, ערבה זה כלי שלשים בו עיסה, זה כלי. לחתול איסור, אבל הוא כלי, אתה להשתמש בו צורך גופו, צורך מקומו. אם זה נשבר, אם נשארה ממנו עדיין חתיכה גדולה, שיכול האדם לקחת את הכלי הזה ולחסות בזה את פי החבית, אז נותר לתתר אותו. אבל אם זה לא ראוי לכך, שבר כלי, אז זה כמו אבנים, ואסור לתת בשבת. וכן, שברי זכוכית, כלי שעשוי מזכוכית ונשבר, אם אפשר לקחת את זה ולחסות את זה את פי הפח, כעין בקבוק, זה כלי שיש לו פייה צרה, אפשר לחסות את זה, אז זה מותר. הוא ידע חולק ואומר, לא, מתי מותר ליטול את שברי הכלים? דווקא אם ראוי להשתמש בהם מעין מלאכתה הראשונה שהיו עושים, כגון שברי ערבה, הרי היה דרך ללוש בתוכה, לשים בתוכה דבר מאכל. אז אם זה עדיין נשאר חתיכה כזו שאפשר לצוק, אפשר לשפוך לתוכה מקפא, דהיינו זה אוכל סמיך, אז זה מותר. וכן, אם לשברי זכוכית, דווקא שראוי לסוג לתוכה שמן, זה בעצם כעין מלאכתה הראשונה שהיו משתמשים בזה לדבר שהוא נוזלי. מה רואים מכאן? דווקא אם זה ראוי לשמש עין מלאכתן הראשונה, אז זה מותר. אבל אם זה לא ראוי לשמש עין מלאכתו הראשונה, אז לא. למה? פני שזה מוקצם, כיוון שעכשיו אתמול זה היה עשוי ללוש בתוכו, עכשיו אתה רוצה לחסות בו את פי החבית, אז זה לא היה ראוי למלאכה הראשונה, אז מלא זה אסור. גם פה אצלנו, כיוון שזה לא היה מאתמול מיועד לאכילה אותה בהמה הזו, אז כן מלא, לפי דעת רבי יהודה, זה מוקצה. כלומר, אף על פי שהכלי הזה הרי היה מיועד מאתמול לשימוש האדם, הערבה הזו, אבל לא הייתה מיועדת בשביל לחסות חבית. נעשה פה שינוי בהגדרת התשמיש, רבי יהודה אומר זה מוקצה. הוא הדין אצלנו. למרות שהבהמה הזו מיועד לאדם, כיוון שוודאי לא הייתה מיועד לאכילה, מן נחשב הדבר הזה למוקצה. אמר לה אביי מדמי, אתה מעיקרה כלי, השת שבר כלי, והבה לנולד ואסור, החא מעיקרה אוכלה, ולבסוף אוכלה. אוכלה דיפרטו, שעינה לרבי יהודה דאמר, אוכלה דיפרט, שפיר דמי. לתנן, אין סוחטית הפירות לא עושים מהן משכין, אין סוחטים מעצמן אסורין. וידה אומר, אם לא אוכלין, היוצרים מהן מותר, מלמשכין, היוצרים מהן אסור. מת הגמרא, אמר לו אביי, וכי זה דומה? שמה נעשה שינוי גמור. בתחילה זה היה כלי, עכשיו זה נהיה שבר כלי, לכן מלא זה נקרא נולד, אלא אם כן זה עדיין ראוי מלאכתו הראשונה, זה לא נולד. אבל עליו אחי, זה נקרא נולד, לכן זה אסור. אבל כאן אצלנו, הבהמה הזו מעיקרה הייתה אוכל, ועכשיו היא גם כן אוכל, אלא מה? זה הייתה בהמה גדולה, חתיכה גדולה. עכשיו שחט אותה, אדם יכול לחתוך אותה לחתיכות, וראוי לאכול את זה. הנה חינמי, אז מה? זה אוכל שהתפרק. פילת רבי יהודה, אוכל שהתפרק, גם נעשה בו שינוי, זה נחשב שמאוכל עליו, ונעשה זה מוקצה. שרי שנינו, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משכין. זה אסור, זה נקרא מלאכת דש. ואם יצאו מעצמן, אסורים. למה יש חשש שמי אדם יבוא לדוש אותם? רבי יהודה אומר, אם הפירות האלה מיועדים לאכילה, ויצאו מזה משקה, יוצא מהן מותר. ואם מעיקרה זה היה הפירות האלה מיועדים למשכין, היוצא מהן אסור. למה? כי יש חשש שמי אדם יבוא לסחוט את זה. מה רואים מכאן? זה היה מיועד לאכילה, למרות שעכשיו משקה זב מפה, הרי שזה מותר, לא אומרים, נעשה פה שינוי, זה היה מאכל, נעשה משקה, לא אומרים כך ודעת רבי יהודה. ואם כן למדנו מכאן, שלמרות שאוכל השתנה הצורה שלו והפרט, כלומר התפרד ונחלק, זה לא נקרא, מוקצה לא נקרא, שינוי. ועודים בעינינו, כיוון שמה שיש חטא, למרות שהייתה בהמה שלמה עכשיו נחתיכה לחתיכות, זה לא נקרא שינוי, אוכלה דיפרטו, והדבר הזה מותר. הגמרא דוחה. לאו יתמר עלה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, אלמה, כיוון שחיטה קיימה, יהיב דעתה. חנמי, כיוון שחיטה קיימה, יהיב דעתה. אומר, טוב, אבל הרי אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, שאם אדם יסחט אותם, יש בזה איסור דאורייתא, והם הדרך לסחוט זיתים וענבים, בשונה מיתר הפירות, שאין הדרך לסחוט אותם. אז לכן מלמד עם הדבר הזה, שאפילו אם זה היו עומד לאוכלים, זה אסור. למה? כיוון שדרכם לסחוט אותם, ויש חשש שימצא חן בעיניו משקה שזב מהם, ויבוא האדם לסחוט אותם בשבת, ולכן זה אסור. אם כן, עכשיו אפשר להבין מכאן הוא הדין לגבי שחיטה. כיוון שבהמה עומד לאכילה, אם אתה תתיר לו בהמה שנשחטה לאכול אותה, יש חשש שמי יבוא לשחוט אותה. מידיעו אותה מה אלא לרב. אמר רב חלוק היה רבי יהודה אפילו סלי זיתים וענבים. מתגמרא, אנחנו מחפשים הרי מקור להסביר דעתו של רב, למה הוא אומר שליבד רבי יהודה הדבר הזה אסור. ואם כן, אי אפשר להסביר את זה על פי מה שאמר שמואל, כי הרי רב אמר שרבי יהודה סובר שאפילו סלי זיתים וענבים, אם היו עומדים לאכילה ויצא מהם משקה, מותר לשתות אותם ולא חושבים שמי יבוא לסחוט. כן, הוא עדיין עניינו, אם תגיד שהבשר שנשחט ביום טוב בשבת מותר באכילה, אין חשש שמי יבוא לשחוט. אלא מרשת ברי דרבידי, רבי יהודה דנרות, הדתני אמתתי, נחדש אבל לא ישן, דברי רבי יהודה. אם עוד שמעת לרבי יהודה מוכצה מחנת מיוס, מוכצה מחנת איסור משמעת לה, אי נתנן, רבי יהודה אומר, כל הנרות שמטרים את התנין, חוץ מהנר שהדליקו בו באותה שבת. ודימה שאני הטעם, דהוד אחי לה בידיים. אומר רשת דרי רבי די, מצאנו, מי זה רבי יהודה שאוסר? מצאנו, הוא מדבר לגבי נרות. מה זה נר? נר זה כלי ששמים בתוכו שמן, מדיקים בתוכו את הפתילה. לא כאן כמו נרות שלנו היום, הנרות הפרפין הלבנים האלו. אז אומרת הבריתה, נר שהוא חדש, מיועד הדלקה, מעולם לא הדלקנו בו, הוא לא מאוס, מלומתה אותו יותר בשבת. אבל לא ישן, נר, לא הכוונה שהדליקו בו השבת הזאת, לא הדליקו בו השבת בכלל, אבל נר שפעם הדליקו בו, מלא הוא כבר נעשה מאוס, ורבי יהודה אומר זה מוקצה, אסור לאדם לטלטל אותו בשבת, כן הוא הדין פה אצלנו. הבהמה הזו, כיוון שהיא בעצם לא שחטו אותה מלפני השבת, אדם מסיעת דתו מנה, כיוון שיש איסור של שחיטה, אז ודאי סיעת דתו מנה, ומלא זה מוקצה. הגמרא דוחה, שמה, מה שמעת רבי יהודה אומר לגבי מוקצה מחמת מיאוס שזה מוקצה? אבל אם היה לזה לא מאוס מצד עצמו, מצד הטבע, אלא רק בגלל שההלכה קובעת שאסור לשחוט. מי אמר שרבי יהודה סובר שאם בכל זה נשחט, זה נקרא מוקצה? מה שמעת את זה? אמר לו, אין, כן, מצאנו, דשנן. רבי יהודה אומר, כל הנרות של מתכת מטלטלין אותם. אפילו שהדלקנו בו פעם, למה? כי נר של מתכת הוא לא מאוס, שוטפים אותו והוא נעשה נקי. חוץ מהנר שהדליקו בו באותה שבת, אפילו שעכשיו הוא כבוי, אסור, כיוון שבכניסת השבת אי אפשר לטלטל אותו, גם לאחר שהוא קבע, אסור, הוא עדיין לגבי הבהמה הזו. אבל אפילו שם נשחטה, כיוון שכניסת שבת אי אפשר לאכול אותה, מחמת איסור איבר מן החי, מסור של שחיטה, לכן מלא גם אם נשחטה, אסור לאכול. הגמרא דוחה, אולי דווקא שם רבי יהודה אוסר, כיוון שהאדם הזה הדליק את הנר הזה מלפני השבת, הוא דחה את זה בידיים, מראה שהוא מסיח את זה, אני לא רוצה את זה בשבת. אבל הבהמה הזו שלא שחטתי אותה לפני השבת, לא עשיתי מעשה בידיים לאסור אותה. אולי אם נשחטה, רבי יהודה יודע שיהיה מותר לאכותה, כיוון שהאיסור שהיה עליה הסתלק, אם כן זה לא נקרא שאדם הקצה אותה ממנו. אם כן חוזרת השאלה, אחד מצאנו שדעת רבי יהודה שבהמה שנשחטה בשבת היא אסורה באכילה עד מוצאי שבת. בהמשך הגמרא תביא את המקור שאכן רבי יהודה אוסר את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.